ערב טוב, פרשת וישב, יהיה שיעור רצון לעילוי נשמת אור חמיר בי יעקב בן ניסים, תוך כל הנפטרים, שאין מי שיגיד דברי תורה לעילוי נשמתם, ולרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם.
מרגלית בת סלימה
ו... מרת אמי, שושנה רות בת רבקה קפי. וגם יצחק בן אליעזר. וגם רות בת שושנה, לרפואה שלמה ולחיים טובים. אז בדיוק לפני שהגעתם, אז יעקב סיפר לי שבשבוע שעבר, אחרי השיעור שלנו, שבו דיברנו גם על קצת על ברק אובמה וג'ון קרי, אז שמסתבר, עובדה שהפתיע אותי עכשיו, שג'ון קרי הוא בן למשפחה של יהודית מומרת. כך אמר יעקב, ששמעתי ממש ברדיו. ושזה פלא עצום, אם ככה. מומרת זה אומר שהוא היה יהודי והמירו את דתם.
יהודים.
מדהים. מדהים. חייב להגיד מדהים. טוב, לענייני.
הוא אמר שהוא היה כהן. כהן לא יכול להאמר, גם
כאילו... למה ויהודי כן יכול?
גם יהודי לא יכול.
גם יהודי לא יכול, זה נשאר יהודי.
הוא נשאר אבל כאילו...
גם יהודי נשאר.
חזל דימו את היהודי לצמר שחור, צמר שאי אפשר לצבוע אותו. אי אפשר לצבוע אותו. יהודי, לא משנה, המומר הזה, אם אמא שלו יהודייה, עכשיו הוא בא לבית הכנסת, יש 9 יהודים. הוא משלים עניין. לא אכפת שרגע לפני זה הוא היה בכנסייה, לא מעניין. לא מעניין. יש הרבה סיפורים, כן? לא, יש בעניין הזה הרבה סיפורים. מכל מקום, רק על זה נאמר, מארסייך ומחרבייך ומחריבייך ממך יצאו, כוונה שיש איזו יכולת לעם ישראל כנשמה לפלוט החוצה את אלה שהורסים ומחריבים את עם ישראל.
זה לא... גם הישועה
כמו מהאנשים
האלה,
בעמדות
כאלו גבוהות, שזה פשוט פלא.
אולי.
אם תהיה להם
התעוררות,
אולי.
אולי. טוב, זה לא נושא השיעור, הכל יכול להיות נפלאות דרכי הקדוש ברוך הוא, ועליו נאמר אל נור העלילה, ואי אפשר לדעת איזה עלילה הוא מזמן לנו. נכון. אנחנו יודעים, רק צריך לזכור, ואולי ברשותכם כבר נתחיל, אבל רק בהקשר הזה עדיין אני אומר, סייעתא דשמיא, שצריך לזכור שאנחנו נמצאים באמת בהתחלתא דגאולתא, ובהתחלת הגאולה יש ירידה של אורות מאוד מאוד גבוהים למציאות, לעולם. שורשי העולם שלנו מוארים באור יקרות, באור שלא היה כדוגמתו מאז בריאת העולם. אור חדש של ציון קרי. תביא. זה אנחנו מדברים על אור חדש. ואם אדם נכנס לאיזשהו מקום, איזה מחסן, ואין במחסן הרבה אור, ולפתע פתאום מאירים את המחסן באור יקרות, אז בתוך המציאות הזו של מחסן מואר, לפתע פתאום האדם מסתכל סביבו ורואה שהמחסן מאוד מאוד מלוכלך, יש המון לכלוך בכל מיני מקומות. זה לא שקודם לא היה לכלוך, הקודם לא ראו אותו. בזמן הגלות לא ראו את הלכלוך שיש במציאות. אבל עכשיו שהאור שמאיר בעולם, בעולמות, הוא אור יקרות, הוא אור חדש, והוא מאיר בציון, אז ממילא רואים את הלכלוך, אז כל מיני דברים ואירועים נחשפים, ואי אפשר להסתיר שום דבר, והכל מיד מתגלה ונחשף ומתפרסם, והאינטרנט וה... כל הכלים האלה הם כלים שמשמשים לניקוי המחסנים, לניקוי האורוות. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב הזה. אז גם כשמסתכלים על פעילות או על מפעלים כאלה, כמו בעל הקרי הזה והבוס שלו, אז גם בזה אפשר לראות מכשירים של התחלת הגאולה להאיר מקומות חשוכים במציאות חיינו, כדי לאפשר באמת למשיח צדקנו, לגואל, להגיע לעולם הרבה יותר מתוקן, הרבה יותר מסודר, הרבה יותר נקי, הרבה יותר נכון. ואין לדעת איך זה יקרה. זה בדיוק מדוע הקדוש ברוך הוא נקרא אל נור העלילה? העלילות שלו הן הרבה יותר משל כל במים, כל תסריטאי, כל מפיק. וישב, פרשת וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, יש בפרשה הזו כמה וכמה סיפורים שיש להתעכב עליהם. אנחנו היום לא נספיק כמובן את כולם, אבל אולי ננסה להבין את אחד הסיפורים המרשימים בפרשה, וזה הסיפור של יוסף המורד מצרימה בעל כורחו, ונמכר לפוטיפר. רק לפני זה צריך לנסות אולי להבין את כל מה שנדבר היום בהקשר של וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ראשי הקדוש מביא על וישב יעקב ואלה תולדות יעקב פירוש יחסית ארוך, כדאי לעיין בו, כולל כמה וכמה עניינים חשובים, אבל אולי הפירוש הכי מפורסם, וישב ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז ורש"י ממשיך של יוסף. ורש"י ממשיך. אם מישהו לא הבין את רש"י, אז רש"י רוצה להסביר את עצמו. אז הוא אומר כך, צדיקים מבקשים להישב בשלווה. אני מצטט מרש"י עכשיו. רש"י הקדוש, צדיקים מבקשים להישב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא מבקשים להישב בשלווה בעולם הזה? סימן שאלה. אז לכאורה נראה שמה שרש"י הקדוש אומר, חפץ יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, יוסף לא דיין לצדיקים. מה שמתוקן להם לעולם הבא, הם חפצים גם בעולם הזה להישב בשלווה, כאילו שמדובר על זה שיעקב אבינו, שסבל עד הפרשה שלנו, צרות צרורות מעשיו, צרות צרורות מאליפז הבן של עשיו, צרות צרורות מלבן ובניו, צרות צרורות, ירד לגלות קשה, ניטל ממנו כל הרכוש, כן? לא פשוט לחיות ליד אח כמו עשיו, לא פשוט לחיות בבית לבן 21 שנה, לא פשוט, עבר תלאות, עבר, נו, סוף סוף יש לו משפחה, סוף סוף יש לו ילדים, סוף סוף הוא השתחרר מלבן, הוא יצא, נכון? אז חפץ יעקב לשב בשלווה, מה אנחנו מבינים? שהוא רצה לשים רגל על רגל, לשאת את הפנסיה, לשאת את שפת הים, תחת עץ הקוקוס, לקרוא לו איזה ספר טוב, שלווה. ככה אנחנו מבינים את המונח שלווה. אבל בראייה קצת יותר מעמיקה, ברור לנו שזה לא ייתכן שזה הרעיון. זאת אומרת, כשהוא ראה פעם איזה צדיק בעולם הזה, שישב תחת עץ קוקוס קורא ספר, זה דבר כזה. אפילו לא ספר תורה תחת עץ קוקוס. איפה החיכוך עם העולם? איפה החיכוך עם המציאות? איפה תיקון העולם? אלא ברור שביקש להישב בשלווה זה משהו אחר. עכשיו ננסה להבין את הפרשה של יוסף עם פוטיפר, עם אשת פוטיפר יותר נכון, על הרקע הזה, וסייעתא דשמיא, אם לא הצלחתי לחבר את זה בסוף שיעור, כי נסחפתי, אז תזכירו לי את זה, ננסה לעשות את זה. הסיפור הוא כזה, אני מבקש לעיין, אני מאוד מבקש לעיין בפרשה, אבל כי אני מדלק פה על דברים חשובים מאוד, יפהפיים, מקסימים, מדהימים. אבל הסיפור הוא שבסופו של דבר, האחים זורקים את יוסף לבור, מעלים אותו, מוכרים אותו ל... ישמעאלים, למדנים, המדנים מוכרים אותו למצרים, הוא מתגלגל מיד ליד, הוא כמו סחורה עובר לסוחר כזה, כן? הוא מתגלגל מיד ליד, ואז כתוב ככה, והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים. איזה יופי. עכשיו אנחנו יודעים מה הכתובת, מה המען של הסחורה הזו, כן? מה המען של החבילה? החבילה הגיעה ליד. מה היעד? פוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים. בשנה שעברה היה חידוש, היה לי חידוש, שפוטיפר, השם שלו מורכב כולו מרצון לקבל לעצמו ומדינים. פי וב, גימטריה אלוקים. פי וב. תת יוד, גימטריה חווה, שזה החלק הנקבי באדם, זה הרצון לקבל. ופי ריש, פרדינים. ממש, כל כולו רצון לקבל לעצמו, ממש דינים. אז, אבל מכל מקום הוא הכתובת, הוא הכתובת. נפלא מאוד, הוא הכתובת. אומר רשי הקדוש, מה זה ויוסף אורד? מה פירוש ויוסף אורד מצרימה? כן, שזה איזה משפט, משפט שלכאורה, כשאנחנו קוראים אותו ככה בשטף, אז הוא נראה לגמרי לגמרי ברור, אבל פה רשי מוצא לנכון להודיע לנו משהו, והוא אומר ככה, חוזר לעניין ראשון, אלא שהפסיק בו כדי לסמוך ירידתו של יהודה למחירתו של יוסף, לומר לך שבשבילו הורידו מגדולתו, ועוד, מה עוד? כדי לסמוך, וזה הדגש, מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, לומר לך, מה זו לשם שמיים? אף זו לשם שמיים. מה זו? מעשה תמר לשם שמיים? גם אשת פוטיפר, זה גם לשם שמיים. שראתה באסטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו ואינה יודעת אם ממנה או מביתה. שימו לב להסבר של רשי. לא. מיד לאחר סיפור שהוא נמכר לסריס, לפוטיפר סריס הטבחים, כתוב ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו. מה זה וירד יהודה מעת אחיו? מלמד שהורידו אחיו מגדולתו. אוקיי, ורשי עושה את ההיקש באורד מצרימה, ויוסף אורד מצרימה, רשי מקיש מעשה תמר ויהודה, שזה המעשה הבא שמסופר מיד אחרי שיוסף נמכר לפוטיפר, לאשת פוטיפר. הוא אומר, תמר ואשת פוטיפר, שניהם, שתיהן עשו מעשה לשם שמיים. שם שמיים. מה היה עם אשת פוטיפר לשם שמיים? לכאורה לפי מה שרשי הקדוש אומר, שהיא ראתה באסטרולוגיה, היא ראתה שיוסף אמור להעמיד צאצאים ממנה, והיא לא ידעה אם זה ממנה או מביתה, ולכן היא עשתה את מה שהיא עשתה. כן? שימו לב. אז רשי... אסנת. ולכן היא אומרת, עוד פעם, תקשיבו למה שהוא אומר, ועוד, כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, לומר לך, מה זו לשם שמיים? אף זו לשם שמיים, שראתה באסטרולוגין שלה וכו'. יופי. אז עד כאן, הדברים כאילו מוסברים, אבל באמת יש פה קושייה עצומה. אתה יכול להגיד על אשת פוטיפר שעשה משהו לשם שמיים? לשם שמיים? הלא האישה הזו היא בלתי נילאת, היא בלתי אפשרית. יותר מזה. אשת פוטיפר היא אשתו של פוטיפר, אשת, בוא ננסה תכף להבין את העניין שלה, אבל היא אשתו של פוטיפר, היא גויה, לא יהודיה, לא שום דבר. מה לה ולתמר שהיא מייסדת שושלת בית דוד? משיח יוצא בסופו של דבר מתמר. מה לאשת פוטיפר בלעש? אפזו, רשי אומר, אפזו לשם שמיים, אפזו לשם שמיים. ורשי בהמשך עוד אומר, בהמשך הפסוקים על מה שכתוב, ויהי יוסף יפה תואר, אחרי סיפור מעשה תמר אנחנו חוזרים ליוסף בבית פרו, בבית פוטיפר, סליחה, כן? אז כתוב, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, אומר רשי הקדוש, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושוטה ומסלסל בשערו. כן? אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך? אני מגרה בך אדום מיד. אז רשי, איך רשי קורא לאשת פוטיפר?
דוב.
אתה דוב. זה הדוב. באמת במקרא, לא במקרא ולא בחז"ל, אנחנו לא מוצאים שם לאשת פוטיפר. גם לא בדברי הימים, בשום מקום, אנחנו לא מוצאים שם לאשת פוטיפר. או, אז היא נקראת או אשת פוטיפר, באמת, זה נכון? או דוב. והמקרה היחיד שהיא נקראת, שכביכול יש איזשהו שם, זה המקום פה, וזה דוב. לכאורה דוב זו חיה שלילית טמאה.
אבל הרבה יהודים נקראים דור.
צריך להבין למה. צריך להבין למה. לא פשוט. תכף ננסה, תכף נגיד את זה. תכף ננסה, נכון? יעקב שואל טוב, הרבה יהודים נקראו דוב. דוב בר זה דוב, ובר זה דוב בלעז. ביידיש או באנגלית או בלעז. כן. הכתוב במשלי אומר ארי נועם ודוב שוקק. כך אומר חלק מפסוק במשלי. דוב שוקק, מה זה שוקק? זה לשון השתוקקות. באמת רואים שכאשר אשת פוטיפר מגלה את יוסף, היא משתוקקת אליו. היא עושה כל מה שהיא יכולה כדי לחבק אותו, איזה מין חיבוק של דוב, נכון? היא מבטיחה לו עולם ומלואו, היא מבטיחה לו למעשה הכל. ואז אתה תהיה איתי, אתה מקבל הכל. כן? החיבוק של הדוב נדמה בתחילת הדברים כאוהב, אבל בסופו מתברר להיות כואב. לא פשוט לקבל חיבוק דוב. וייתכן גם שהיא הייתה אולי מסורבלת, כמו דוב. הייתה מסורבלת בבשר, לאו דווקא שהייתה שמנה, לא לזה אני מתכוון. שהייתה מסורבלת בבשר, זה הייתה מסורבלת בתאוות בשרים, זו הכוונה שלי. שהייתה מסורבלת בתאוות בשרים, היא השתוקקה אליו למה שקרוי תאוות בשרים. היא לא יכלה להמשיך את חייה בלי לעשות את אותה מעשה. שלא תחשבו שזה נגמר במה שהיא זרקה אותו אל בית האסורים ושם היא הפסיקה להשתוקק אליו, שהוא היה שם. לא, זה לא נגמר שם, מיד נראה. אבל בכל אופן, שני הפירושים האלה, פירושים שראיתי אצל הרב גינזבורג. אבל בחז"ל מופיעים שני פירושים אחרים ביחס לדוב. חז"ל מפרשים דוב, הם נותנים לו שתי תכונות. הם אומרים, דוב אין לו מנוחה, זו התכונה הראשונה, וחיה חסרת מנוחה, כל זמן העירות שלו הוא לא במנוחה. הוא כל הזמן מסתובב, מחפש, חופר, הוא עצבני. דוב זו חיה עצבנית, ככה חז"ל תופסים אותו. כי חיה עצבנית. דוב אין לו מנוחה. על דוב נאמר, דוב אין לו מנוחה בחז"ל.
מעניין, דווקא דוב יושב...
רגע, נכון. לא, אז ייתכן שבאופן הזה, שהוא כל הזמן פעיל בזמן העירות שלו, הוא כל כך פעיל, זה מה ששולח אותו לישון כל החורף, כי לפעילות כזו הוא צריך הרבה אנרגיה. והאמת שאת אשת פוטיפר קל מאוד לדמיין כעצבנית וחסרת מנוחה ביחס שלה ליוסף. נכון? היא לא עוזבת. והיא כדברה יום יום. 24/7. אני רוצה אותך, אני רוצה. כמה אפשר? עכשיו, היא שולחת אותו לבית האסורים, הוא נזרק בעלילת דם נוראה אל בית האסורים במצרים, וגם שם כתוב, הינו בקבל רגלו, ברזל בא בנפשו, בא נפשו. אז שם חז"ל מלמדים אותנו שזה נסוב על... אמן. נסוב על אשת פוטיפר, שהיא... הייתה מגיעה לבית האסורים מדי יום, הניחה לו איזה ברזל חד ככה, כשהוא עקוד לקיר, הוא תפוס בשלשלאות, ברזל בא, ברזל, ברזל, עינו בכבל רגלו, זה הכבלים שהיא קשרה אותו איתם לקיר, הזיקים הללו, וברזל בא נפשו, היא שמה לו מוט מחודד, יתד, מחודדת, מתחת לסנטר, ואמרה לו, עד שאתה לא מתרצה לי, זה המצב שלך, עכשיו תנסה לישון, תנסה זה, תראה מה יקרה לך. איזה עינוי נוראי, השתוקקות היא הייתה אליו, היא הייתה בהשתוקקות אליו, אפשר לתאר לעצמנו שאחרי כמה ימים בבית האסורים הוא לא נראה אותו יפה תואר ויפה מראה שמסלסל בשערו, ועדיין היא בהשתוקקות אליו, היא עצבנית ביחס אליו, היא חסרת מנוחה ביחס אליו, היא דוב. אבל הפירוש השני של דוב הוא עוד יותר מתאים, שמשחזל אומרים דוב אין לו בושת פנים. דוב אין לו בושת פנים, הכוונה זה כנראה בפשט שדוב לא מפחד מבני אדם. אנחנו מוצאים את זה הרבה, שדוב לוקח להם מטיילים ביערות, לוקח להם את הציוד ומתקרב אליהם ממש, כן, בקרבה שהיא כאילו חסרת בושה, אין לו בושה. בדרך כלל אנחנו אומרים, אדם ניצל מן הארי, ואז פגע בו הדוב, קרא נכון, נכון? ועל דוד המלך כתוב שדוד המלך ניצח את הארי וגם את הדוב, נכון? אז אפשר לומר שאצלה, אצל אשת פוטיפר, היה את העזות הזאת, עזות הפנים, את החוצפה הזאת, את החוסר הבושה, כי היא תובעת אותו בפה. היא אומרת לו מה היא רוצה ממנו. לשכב אצלה להיות אמא. חד וחלק, היא אומרת לו את זה בצורה הכי, הכי בוטה, היא אומרת שכבה אמי.
איפה בעלה בכל
עניין? הוא לא חשוב.
הוא לא... עושה,
עכשיו, עכשיו הקושייה, של, הקושייה בדברי רש"י הופכת להיות עוד יותר קשה, עוד יותר קושייה מחודדת. היא הופכת להיות קושייה כמעט לא ניתן להבין. איך יכול להיות שרש"י, קודש קודשים רש"י, כל מילה שלו זהב, לשונו זהב. רש"י אומר, זו לשם שמיים, אף זו לשם שמיים נתכוונה. איך זה יכול להיות? אתה משווה את האישה הזאת, הדוב הזה, חסרת מנוחה, ובלא בושת פנים, דוב אין לו בושת פנים, אתה משווה אותה לתמר שהקימה את בית דוד, שמשיח צדקנו יצא ממנה. איך ייתכן? אף זו לשם שמיים מתכוונה. אז קודם כל, נשים את דבר מעניין, שאף זו לשם שמיים מתכוונה, אף א' פי, זה נוטריקון, אשת פוטיפר, נכון? אשת פוטיפר זה אף. אגב, אם מסתכלים על השם שלה, אשת פוטיפר, אם אנחנו מסתכלים על השם שלה, אשת פוטיפר, לא על דוב, כן? נניח שהוא הנוטריקון, אף, אשת פוטיפר, נכון? אף, א' של אשת ופ' של פוטיפר, אף. אז מה זה אף? אף זה חרון, כעס. חרון אף אנחנו אומרים. זה אף. אף זה דינים. אף זה לשון ניאוף. אנחנו אומרים נענה לאף. נאף. נאף זה נענה לאף. זה ניאוף. לשון ניאוף. אף. וזה לא בדיוק הקליפה שלה, שנקראת אשת פוטיפר, זה לא בדיוק מה שהיא עושה, כמו שרב חיים הזכיר פה שהיא הייתה אשת איש. זה לא סתם. זה לא איזה בחורה רווקה שגילתה איזה בחור יפה תואר. אלא זה אשת איש. גם הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש, על הפרשה שלנו, הזוהר הקדוש יש לו דרשות שקשורות לשאלה אחרת ומאוד מאוד מעניינת, איך יוסף ידע לפתור לשר הטבחים, לשר המשקים את החלומות שלהם. לאחד הוא פותר לטוב, ולאחד הוא פותר לא לטוב. איך יוסף ידע לפתור? ויש פה דיון מעניין מאוד, מעניין מאוד, בלי נדר בשבת אולי אני אדבר על זה, כי יש פה חידושים אדירים, עצומים בזוהר הקדוש, הוא מסביר שבכלל החלומות שלהם היו על יוסף. וכיוון שהם היו עליו, על עצמו, הוא ידע את הפתרון שלהם, כי הוא ידע מה החיים שלו, מה תכלית החיים שלו, לאן הוא הולך. ולכן הוא ידע לפתור להם. אבל זה עניין, צריך לבאר את זה. זה לא ככה סתם להגיד את זה עכשיו, אני אומר את זה ככה ממש בנגיונת. אבל על מה שכתוב, ויר שר הרופאים כי טוב פתר, אומר הזוהר ככה. ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי והנה שלושה שרי חורי על ראשי. ככה אומר שר האופים. תחזי, בואו ראה, אומר הזוהר, ארורים אינון רשעיה, ארורים הרשעים, וכל, שכל מעשיהם כולם לרע, וכל מיליהם שהם אומרים כולם לרע. אוקיי. כיוון דפתח פומי באף, מיד דחיל יוסף הידע, דכל מילוי אינון לבשה. אומר, איך יוסף ידע שפתרון החלום של שר האופים יהיה לביש לא טוב, כי הוא פתח את דבריו, שר האופים פתח את דבריו במילה אף. מיד אף אני חלמתי, כן? מיד אני אגיד לכם את הציטוט. והיה שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי והנה שלושה שרי חורים על ראשי. אף אני בחלומי, יוסף אומר אף, אתה אומר אף, אף זה חרון. אף זה כעס, אף זה דין, אף החלום שלך נפטר ללא טוב. אז אם ככה, עכשיו הגענו ביחד לשיא החידוד של הקושייה. היא נקראת דוב, היא נקראת אף. אף זה חרון אף, דוב זה חסר מנוחה, דוב זה, חסר בושת פנים, כן? אדם חצוף, קליפה, ממש קליפה. על זו, אומר רשי, אף זו לשם שמיים נתכוונה. זה מתיישב עם חינוך. הלא אנחנו בסופו של דבר צריכים ללמוד את הפרשה הזו לחיים. אנחנו צריכים ללמוד מנה מה אני לוקח עכשיו הביתה, לחיים. אז זה מה שאני צריך ללמוד מהפרשה? מאשת פוטיפר? צריך להבין, זה קושיה. כשצדיקים מבקשים לשב בשלווה, אז לכאורה מתעורר כתרוג שרשי הקדוש מזכיר בדבריו, וקראתי אותו קודם, שרשי קורא לזה לא דיין לצדיקים. מה זאת אומרת? צדיקים מבקשים לשב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. זה מעורר לכל.
כן, גם בעולם הזה
הם רוצים לשם לשלום.
מה יש?
נעקוב
גם אתה בברכות, גם את העולם הזה, גם את העולם הבא.
כן, אבל מה זה השלווה בעולם הבא? השלווה בעולם הבא זה צריך להיות, אתה, לפי דבריכם, כמו שלווה בעולם הזה.
לא, זאת שלווה וזאת שלווה.
אין הכי נמס, בוא תגדיר שלווה.
לא יודע
להכיר שלווה. צריך לומר, אם אני רוצה שלווה בעולם הזה ושלווה בעולם הבא, אני צריך להכיר את המונח שלווה. אחרת מה אני רוצה בעולם הבא?
בעולם הזה הוא ידע שהוא רוצה להפסיק עם כל התלאות שהיו עליו.
להפסיק עם הצרות.
עם הצרות, כן.
אז רבי יעקב אומר להפסיק עם הצרות, ובעולם הבא לא אין צרות, אז מה להפסיק שם?
העולם של נשמות, מה הוא יודע?
לכן חייבים להניח שהמושג שלווה, א', צריך להניח שהמושג שלווה צריך לטעום גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. כי לא משתמשים בשני מושגים שונים, אלא במושג שלווה לשני העולמות. צריך להבין את המונח שלווה, כנראה שונה מלשבת תחת עץ קוקוס ולקרוא ספר. ופה נכנס העניין. יעקב אבינו, לטמן דפליג, שהוא תיקן את עצמו בשלמות, כבר כשהוא רואה מלאכים עולים ויורדים בסולם. ובוודאי כשהוא בסוף פרשת ויצא רואה מלאכים ממש. יעקב הלך דרכו והתגאו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. והפסוק הבא הוא כבר בפרשת ויצא, בפרשת וישלח, וישלח יעקב מלאכים, אומר רש"י, מלאכים ממש. זה אותם מלאכים שהוא ראה שם במחניים. ממש. אז הוא פה תיקן את עצמו. הלו המלאכים מעידים, שכתוב גם בזוהר הקדוש, גם במדרשים, שהם עולים ויורדים כי הם עמומים, הם נבהלים, הם רואים בכיסא הכבוד, ברגל השלישית במרכבה הם רואים את הקלסטר פנים של יעקב אבינו, למדנו את זה בשיעור הקודם. לא רואים את קלסטר פניו של יעקב אבינו. יעקב אבינו בכיסא זה יעקב אבינו מתוקן, הוא מושלם, הוא שלים את עצמו. את התיקון שלו האישי הוא השלים לחלוטין. לכן הם לבלו, לכן הוא יכול לראות מלאכים, לכן הוא יכול להשתמש במלאכים. הוא הופך את המלאכים לעובדים אצלו, לפועלים אצלו. ובעניין הזה דומה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שופרד יעקב כשופרד האדם קדמה. שהפנים שלו, של יעקב, היו כמו הפנים של אדם הראשון. מה הכוונה? שיעקב אבינו, אדם הראשון, מלאכים צלו לו בשר וסיננו לו יין. יעקב אבינו מגיע לזה שגם הוא, המלאכים שרתים אותו. הם יוצאים לבצע שליחויות של יעקב אבינו. עד שחידשנו בסייעתא דשמיא בשבת, שמה שהמלאך אומר שלחני כי עלה השחר, זה המלאך מתחנן ליעקב, אני רוצה להיות שלוח שלך. אני רוצה ליהנות מהכוח שלך כמשלח. שהרי נאמר, שלוחו של אדם כמותו. המלאכים מתאבים, וזה לא סתם מלאך, זה מלאך המוות. הוא רוצה להיות השלוח של יעקב אבינו. הוא רוצה להשתנות. הוא גילה אדם מושלם, הוא רוצה להשתנות, זה לא בתשובה.
מלאך המוות.
ודאי, הוא אומר שלחני. אם הוא ניצח את יעקב, למה הוא צריך לבקש רשות מיעקב, שלחני? אלא פשט שהוא לא מבקש רשות, אלא הוא מתחנן, תיתן לי להיות שלוח שלך. תן לי משימה. יעקב היה מושלם. הוא השלים את עצמו. הוא, יעקב אבינו, לא מסתפק בתיקון של עצמו. הוא רוצה תיקון העולם. חפץ יעקב להישב בשלווה, זה בדיוק הפוך ממה שנדמה לנו. הוא לא מבקש לשבת רגל על רגל. אלא שלווה זה תיקון העולם. להישב בשלווה זה תיקון העולם. שלווה זה אורות בכלים. יעקב אבינו שהוא כנגד התפארת, הוא יודע שהוא, העניין שלו, התפקיד שלו זה להמשיך את השפע אין על העולם הזה, לעולם העשייה. וזה מה שהוא מבקש. לכן אגב, החיבור שלו, החיבור נגיד האולטימטיבי שלו זה עם יוסף. אלה תולדות יעקב יוסף. למה? כי על קו האמצע בספירות נמצא תפארת ומתחתיה היסוד. מי זה היסוד? יוסף. יוסף. צדיק יסוד עולם. יוסף הצדיק.
אז למה יוסף מפריע
לו? אנחנו תרף נראה אם הוא מפריע או הולך בדרכו. תרף נראה. ממש בעוד פסוק שניים. אז אצל יעקב אבינו על קו האמצע, ההמשכה היא ליוסף. זה לא, זה פשוט למה הוא עושה לו כותונת פסים, למה אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה ירוא את הצון, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ולמה רשי הקדוש אומר, מה זה בן זקונים? אונקלוס תרגם בר חכים, בר חכם. בר חכים הוא לה, כל מה שלמד משם ועבר, יעקב אבינו, כל מה שהוא למד משם ועבר, מסר לו, למי?
ליוסף.
זאת אומרת, כל החוכמה של יעקב, כל מה שהוא יודע בחיים, למי הוא מעביר? ליוסף. דבר אחר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו.
כמו יצחק ואברהם.
הקלסטר הפנים של יוסף היה דומה לאבא שלו, של יעקב, מכל הבנים. מה זה אומר לנו? כן. אז התפארת ממי מקבלת? התפארת מקבלת מלמעלה, נכון? מהחוכמה ומהבינה, מאבא ואמא. זה מקבל את התפארת. תפארת יעקב, על יעקב נאמר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, נכון? מה זה אביו? אבא. אז בואו נראה, ארץ מגורי אביו. ארץ א', מגורי מם, אביו א', אמא. אז הוא ישב בארץ מגורי אביו, ינק מאבא, אביו. אבל אם אני עושה ארץ מגורי אביו, הוא ינק גם מאמא, מראשי תיבות של אמא. את כל השבע מאיפה הוא מקבל? מאמא דחוכמה, מאבא דחוכמה, ומאמא מבינה. ממשיכים לתפארת. עכשיו התפארת צריך להמשיך את השפע האלוקי ליסוד. היסוד מעריק את כל השפע מכל הספירות אל המלכות. היסוד מי זה? יוסף. מה יעקב רוצה? מה זה שיעקב רוצה להישב בשלווה? הוא רוצה עכשיו להמשיך אורות וכלים, לתקן את העולם, את תיקון עצמו הוא השלים. אבל אין שום ערך לתיקון עצמו, אלא אם יש תיקון גם לעולם. אנחנו לא בתפיסה הגויית של נוח, של צדיק בפרווה. אני חם לי, אכפת לי אחרי המבול. מה אכפת לי מסביבי? אני בסדר, אני צדיק, אני לא עושה עבירות. מה אכפת לי מה יש אצל השכן שלי? למה צריך לדחוף את האף שלי? אצל יעקב אבינו זה בדיוק הפוך. יעקב אבינו מבין שיש אף בשביל לדחוף אותו. אני צריך להיות מעורב במציאות. הישיבה בשלווה שלו זה לא רגל על רגל, אלא שלווה, הכוונה זה אורות בכלים. זה תיקון. שיש תיקון אין חוסר. אין חוסר זה שלווה. כל זמן שאנחנו חיים בעולם שיש בו חוסרים, אי אפשר לשבת בשלווה. וכל פעם שתנסה לשבת רגל על רגל בעולם כזה, אתה תחטוף סתירה. אתה לא יכול בהנחת, בהנחות עבודה יסודיות לחשוב, שאסור לך לחשוב שבעולם הזה, כל זמן שלא תיקנו את העולם, מישהו יכול לשבת רגל על רגל. אין דבר כזה. אין דבר כזה, שיהיה מולטי מיליארדר, שלא יהיה מולטי מיליארדר, שיהיה עני, שיהיה דייג, שיהיה עורך דין, שיהיה מה שיהיה. אין לשבת בשלווה.
יש גאולה פרטית, יש
שלווה. גם גאולה פרטית, אם אין גאולה לעולם, אין שלווה. אין שלווה אם אין גאולה. זה שלווה בארמונותיך, זה רק בזמן הגאולה. בזמן שכל העולם מתוקן, בזמן שיש אורות בכלים, שיש כלים לקבל את השפע האלוקי. אחרת האור לא מוצא את הכלי, הוא מנפץ. לא מוצא כלי ראוי, הוא מנפץ, הוא שובר. שבירות זה אף פעם לא שלווה. איך זה יכול להיות שלווה? יעקב ויוסף נמצאים בשיווי צורה. הם דומים במראה, כמו שקראנו עכשיו, זיו יקונים שלו. אבל רש"י עוד מביא שהם דומים גם במה שהרע להם בחיים. זה נסתם על ידי אחיו, זה נסתם על ידי אחיו. כן? כל מה שהרע ליעקב אומר רש"י הקדוש, הרע ליוסף. זה נסתם וזה נסתם. זה אחיו מבקש להורגו וזה אחיו מבקשים להורגו. וכן הרבה בבראשית, במדרש, בבראשית רבה, יש השוואה בין יוסף ליעקב. לכל מה שקרה ליוסף וליעקב קרה גם ליוסף. יש השוואה. העניין שלהם להיות בשיווי צורה זה רק שיש שני דברים שהם דומים, הם מתחברים באמת. יוסף הצדיק מבין את מה שהבין אבא שלו, שכדי להמשיך את השפע למלכות על עשרת חלקיה, עשרה אחים שיש לו, בראשם יהודה, שהוא במלכות, על המלכות להיכנע לפניו. זאת אומרת, הספירות הלא מתוארות מלמעלה למטה, מקטר, שהספירות, אחת לפני האחרונה זה היסוד, שהוא מקבל מכל הספירות, כמו צינור, וממשיך למלכות, אבל יש תנאי לזה שהוא יוכל להמשיך למלכות, נכון? שמה? שהמלכות תהיה מתחתיו. אם המלכות לא נכנעת לו, לא נעתרת למיקום האמיתי שלה מתחת ליסוד, אז היסוד, גם אם יש לו את כל ההשפעה, יש לו המון להשפיע, אין לו מלכות שתקבל את זה. כן, אנחנו חייבים, זה דבר שהוא, כדי שצינור ימלא בריכה, הבריכה צריכה להיות מתחת לצינור. אם הבריכה תהיה מעל הצינור, לא תתמלא. בריכה חייבת להיות מתחת לצינור כדי להתמלא. כמו שאדם רוצה, זה נכון לגבי כל דבר, אדם לומד, רוצה ללמוד ממישהו, אז הוא חייב to understand, הוא חייב לעמוד מתחת, understand, לעמוד מתחת. אתה רוצה ליצוק לקוס מהבקבוק משקיע, אתה חייב להרים את הבקבוק מעל הקוס. זה מוכרח.
Understand.
יכול? כן, גם בדיוק ככה. צריך להיכנע בפניו. אז מה אומר יוסף לאחים שלו בחלומות שלו? הוא אומר להם, חבר'ה, תיכנעו. אתם חייבים להיכנע, אתם המלכות. אתם חייבים להיכנע בשביל שאני אוכל להמשיך לכם את השפע לעולם, את השפע למציאות. נביא את התיקון. יוסף זה משיח בית יוסף. והוא אומר ליהודה, בוא נביא את התיקון לעולם. יהודה זה משיח בית דוד. הוא אומר, בוא נביא את התיקון לעולם. איך התיקון נעשה? אני פועל במציאות, חופר אותה, חורש אותה. בעולם המעשה ממש. שיש דברים שאי אפשר. אגב, האחים שלו מבינים את זה. האחים שלו מבינים את זה. הם רק אומרים, הם אומרים כרגע, אנחנו לא רוצים להיכנע. עוד לא הגיע הזמן. אבל בעתיד אנחנו ניכנע לפניך. לפני היסוד. מה הם אומרים לו? המלוך תמלוך עלינו עם משול תמשול בנו. אם משול תמשול, חז"ל מביאים, זה נוטריקון אמת. אמת. אמת, אתה צודק. עכשיו אנחנו צריכים להיכנע לפניך. עכשיו אנחנו לא מוכנים לזה עדיין, זה עוד לא הגיע הזמן. אבל בעתיד, לעתיד לבוא, אתה משול תמשול בנו. זה נכון, זה אמת שאתה משול תמשול בנו. בבחינת משיח בית יוסף. בינתיים יוסף מתגלגל למצרים. חווה את הניסיון של אשת פוטיפר, האף והדוב, כי צריך לתקן את המציאות, ויוסף הוא היסוד. הוא צריך להגיע למקום הכי נמוך, הכי נמוך, כי ככה הוא ימלא הכי הרבה, הוא יתקן הכי הרבה. ויש פסוק, יש פסוק שאומר, כל הנברא לכבודי, כל נקרא בשמי לכבודי, ברעתיו יצרתיו ואף עשיתיו. יש פסוק כזה, זה כולל את כל הספירות. כל הנקרא בשמי זה השם הגדול והקדוש של הקדוש ברוך הוא יתקבע, כי עולם האצילות. לכבודי זה המלכות והאצילות, ברעתיו עולם הבריאה, יצרתיו עולם היצירה, אף עשיתיו עולם העשייה, עולם, כן, אף עשיתיו. תשימו שיש פה גם את העניין הזה של האף. אז בין היצירה לעשייה, מה יש? יש את האף הזה שמפסיק את הזרימה ואת הגילוי של הדברים. האף עשיתיו, כן? לכבודי, ברטיב, יצרתיו, אף עשיתיו. האף הוא כאילו עושה הפסק בין העולמות, בין היצירה, בריאה ומלכות האצילות, לבין המלכות עצמה. כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברטיב, יצרתיו, ואף עשיתיו. אף עשיתיו. אז מה מפריע עכשיו לגילוי הסוד, לגילוי, מה הופך את כבוד השם בעולם לסוד, להיעלם? מה מפריע את הגילוי של כבוד השם בעולם? האף הזה, האף הזה, האף. והתיקון של הדברים הוא באף דו.
מה זה האף?
אף זה נתק. כי אמרנו שאף זה דין. דין זה לעולם, דין זה לעולם נתק. לכן אותיות הסופיות הן קשורות לדין.
עולם העשייה מנותק משאר העולמות, זה בעצם מה שאנחנו
לומדים. לפי הפסוק, כן, והתיקון, כן, אז אולי נגיד איזה שתי מילים, פתחו סוגריים רגע ככה. אנחנו זוכרים שכל עבירה מנתקת בין שלוש אותיות הראשונות של שם הוויה לאי האחרונה, נכון? כשהאי האחרונה מה היא בעולמות, אז האות הראשונה זה י' היא כנגד העולם האצילות, ההי היא כנגד עולם הבריאה, הו' כנגד עולם היצירה, והאי האחרונה כנגד עולם העשייה, נכון? עכשיו, האי האחרונה מופרדת על ידי מעשים לא טובים שלנו משלושת האותיות הראשונות. זאת אומרת שעולם העשייה הוא מהו? מנותק מאותיות ההשפעה שקדמו לו, מהצילות, בריאה ויצירה. מנותק. אוקיי? מה שמנתק זה אף, זה דין, זה הדינים. לכן אנחנו יודעים שהאותיות הסופיות, כל מה שמפריע לזרימה, זרימה עקבית, רציפה, הוא בחינה של דין. לכן אותיות מנצפח, אותיות הסופיות בשפה העברית, המם סופית, נון סופית, צדיק סופית, פי סופית וחב סופית, הן אותיות שקשורות לדין. לכן הגימטריה שלהם, מנצפח, מם, נון, צדיק, פי וחב, הגימטריה שלהם זה בדיוק 280, כמניין פר. כל פעם שאנחנו אומרים פר דינים, פר דינים, פר דינים, זה הכוונה לזה. אוקיי? שביום הכיפורים כהן גדול, כשהוא רוצה למתק את הדין מעל עם ישראל, מה הוא מתעסק, באיזה הקרבת קורבן, איזה קורבן? פר, פרו של כהן גדול. מתעסק בפרו, בפר. הוא ממתק את הדינים. זה אחד הסיבות לשם כיפורים, כן? שיש כולל בתוכו את המילה פר. אוקיי? אז נחזור לענייננו. אנחנו, אם ככה, מתחילים אולי להתחיל להבין מה זה האף הזה של אשת פוטיפר. המטרה של האף הזה הוא לעזור, לסייע ליוסף, לברר לעצמו ולהשלים לעצמו את התיקון שלו. לזכות, לזכות את יוסף באף עשיתיו, כמו אשר ברא אלוקים לעשות. כן? את מי אני מתקן? את מי אני משכלל? את יוסף, בזכות מה? בזכות אף, בזכות אשת פוטיפר. אני גורם לו להתחבר לעולם העשייה, למלכות. אף עשיתים. אני גורם שעולם היצירה שהוא נמשל בוו בשם הוויה, שהוו זה כנגד היסוד, כנגד יוסף הצדיק שהוא צדיק יסוד עולם, שהוא יתחבר לעולם עשייה, לאי האחרונה בשם הוויה. איך אף אשת פוטיפר, מטריקון אשת פוטיפר. הצדיק שמבקש להביא לגמר התיקון יודע שהעניין, באי הידיעה, לעשות לו, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, מה התפקיד של הצדיק לעשות פה? לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. נוטריקון דוב, דירה בתחתונים. זה הוראה. הוראה לחיים שלנו. התפקיד שלנו זה לא להיות מלאכים. התפקיד שלנו זה לא להיות איזה צדיקים כמו אצל אומות העולם, במרכאות כפולות ומכופלות, שלא יודעים מהעולם הזה כלום. לא מכירים את אביות העולם. התפקיד שלנו זה לייסות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, לקדש את החומר, לאכול לכבודו, לשתות לכבודו. כן, מותר לנו גם ליהנות, רצוי שנהנה, כי גם זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נהנים. אז אנחנו אומרים לו, תתה, תודה רבה רבה. כביכול יש לו נחת רוח מזה. הבנים עושים את רצונו, מברכים לפני האוכל, נוטלים ידיים, מברכים ברכת המזון, ברכת מעין שלוש, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אתה מתקן את העולם, דירה בתחתונים, לתקן עולם במלכות שדי, פה, 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 פה על הארץ, פה. זה מה שמאפיין את יעקב, כמו שדיברנו שהעניין שלו זה עקב, שהוא בחיכוך מתמיד עם המציאות. הוא לא נרתע מהמציאות. המציאות לא מפריעה לו. המציאות, כל המציאות כולה, זה אמצעים לעבודתו יתברך. בכל, בכל דבר הוא רואה אמצעי, באינטרנט, בטלוויזיה, בכל דבר הוא רואה אמצעי לקידוש שם שמיים. לעשות את התפקיד. זה תיקון. זה תיקון העולם. אם אתה מבין, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה לתקן את עצמו, הוא צריך לדעת שחלק מהתיקון זה כולל תיקון בעולם. שהכל זה אמצעים לעבודתו יתברך. אדם מקבל חוויות, מפגשים, כסף, כלים, בחומר, ברוח, בכל דבר, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זה התיקון. זה התיקון. זה יוסף. הוא מבין שגם במצרים הוא צריך להשלים את התיקון שלו. והתיקון שלו זה להתמודד עם אשת פוטיפר. היא ירדה לעולם לסייע לו להגיע לתיקון. היא עושה לו, היא מעמידה אותו בניסיונות שהם יכולות, שרק הניסיונות האלה יכולים לנוסס אותו ולהביא אותו להיות צדיק יסוד עולם. יסוד עולם. כי צדיק יסוד עולם, הכוונה שהוא צדיק איפה? במידת היסוד שלו. מה זה יסוד? זה הברית. הוא שם צריך להיות צדיק. ושם צריך דווקא אישה שתעמיד אותו בניסיון. אז מי נבחרת? אשת פוטיפר. וזה דוב חסר מנוחה. זה הנהגה של צדיק. הנהגה של הצדיקים היא דוב חסר מנוחה. צדיק לא יושב רגע אחד במנוחה, הוא כל הזמן מחפש למי לעזור. איך אני יכול לשפר במציאות? איך אני יכול לתקן? איפה יש עוד יהודי שאפשר לעזור לו? עוד יהודי שחסר לו במשהו שאפשר להשלים לו את החיסרון? להתקדם כל הזמן, יום ולילה. לא רק חסר מנוחה, בהשתוקקות. לעשות את זה בהשתוקקות להשם. להתעורר בבוקר מתוך שמחה שזה יש, נתנה לנו הזדמנות עוד יום לעבוד את הקדוש ברוך הוא. עוד יום להשתפר, עוד יום להתקדם, עוד יום לעשות מעשים טובים, צריך לקום בשמחה, בן אדם צריך לפקוח את העיניים, לקפוץ מהמיטה. השאיפה, התחושה, החיים צריכים להיות מתוך מגמה שלא בא לי לישון, זה בזבוז זמן. בזבוז זמן, יש מה לעשות בעולם. התיקון הוא לא בעולמות עליונים. כל מה שאי אפשר לתקן בשורש, בעולמות המחשבה, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם ניסיונות פה לתקן את זה בעולם המעשה. יש שתי אפשרויות לתקן. או בשורש או בקצה. תיקון בשורש הוא תמיד יותר קל, יותר מקיף, יותר נעים. בקצה יותר בעייתי. צריך לעמוד בניסיונות קשים, אתה לא תמיד מתקן את זה עד הסוף. אתה לא תמיד עומד בניסיון ב-100% ממש. כי אתה כבר תופס בקצוות, הקצוות זה כבר מהשורש, העץ נעשה ענף. אתה צריך לתפוס, זה קשה. אבל כשלא מצליחים לתקן בשורש, אז הקדוש ברוך הוא מזמן את הניסיונות פה, בעולם הזה. יש את פוטיפר, שולח לך מישהי, שגע לך את הראש.
אבל איך אתה יודע שאתה עומד בניסיון, זה העניין.
אתה לא צריך לדעת אם עמדת בזה,
אתה צריך לעשות את אותו נשם. כשלא תעמוד,
לא, אתה לא יודע
שתקן. למה? ניקח דוגמה את המקרה הזה, אז אם מישהו היה עומד בניסיון של יוסף, אז הוא יודע שרצון השם זה שהוא לא יבוא על אישה נשואה, ולא יתעסק איתה, ולא שום דבר. וזה העמידה שלו בניסיון, ברגע שהוא עושה רצון השם.
אבל לחילופין מה שהיה עם תמר, וגם הוא עשה את הדבר הכי גרוע.
מי?
הוא
לא ידע.
הוא הלך לאישה זונה.
אבל זה מותר, הוא גרוש. הוא אלמן, סליחה. הוא אלמן, והוא הולך לאישה. זה מותר. זה לא דבר הכי גרוע. אגב, הוא קידש אותה לפני המעשה. מה שהוא נתן לה את החותם ואת הפתילים, חז"ל מביאים שזה היה עושה במעשה של קידושים.
פלילים.
בלי. אתה יודע מה,
אני
לא זוכר מה כתוב, אבל האדם יכול לקדש בלי עדים. קידושי ביה זה בלי עדים. רק קידושי שטר זה עם עדים. יש קידושי ביה שהם בלי עדים. הוציאו אבת ישראל, שהוא לא ידע.
ככה גלגלו משמיים.
שהוא לא ידע, לא ידע ממי ההיריון, שהוא לא ידע ממי ההיריון, אז הוא רצה. לכן כתוב, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. למה? כתוב ממשיך, שנאמר, וילכו מחיל אל חיל. יראה אלוהים בציון. יראה אלוהים בציון, כמה כתוב? ילכו מחיל אל חיל. ההליכה מחיל אל חיל, הכוונת הדברים, זה שהם מתקדמים. באותה תנועה חסרת מנוחה, עם אותה השתוקקות, הם עוברים ממעלה למעלה, הם עולים בסולם.
גם למעלה?
ודאי.
רק למעלה.
אין מנוחה.
לא, לא. כל הזמן, התנועה שלהם היא כל הזמן תנועה בסולם. ההבדל בין תנועה בסולם לתנועה במדרגות. לא, למה יעקב בחלומו לא ראה מדרגות? למה ראה סולם?
למה יותר
אנחנו נחים? כי בעיקר חז"ל מביאים שבמדרגות אדם יכול לדלג, שתי מדרגות. אבל בסולם הוא חייב לעלות רגל, רגל, להשתעות עוד פעם רגל. עולה.
מדרגות
זה לומר לאדם, אתה מתקדם בחיים, אתה כל הזמן צריך להיות במסלול של התקדמות. אבל אתה שלב שלב. בלי קפיצות, אתה בכל שלב צריך לעמוד, להשתעות רגע, אבל לא יותר מדי, כי אתה צריך בסופו של דבר להתקדם. לעשות את זה בצורה מתון, אבל עקבי. נצח. להמשיך. לא עוצרים. זה סולם, אי אפשר לקפוץ, אבל גם לא עוצרים. הצדיק צריך עזות בקדושה בשביל לעשות את התיקון. צריך להיות חסר בושה. אומנם כתוב, אז פנים לגיהינו ובושת פנים לגן עדן. אבל אצל הצדיק דווקא יש עניין לרדת לגיהינו. יש לו עניין. יש שם מה לתקן, יש מי לתקן, מה הצדיק הזה בגן עדן? כמו שמסופר גם על רבי נחמן וגם על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שגנב את העבירות של עם ישראל, וגם על צדיקים אחרים שירדו, מסופר על אחד הצדיקים שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אמרו לו אתה לגן עדן, אמר להם אני לא רוצה, אני רוצה בגן עדן, לא רוצה בגן עדן. אמרו לו, אתה לא יכול, מה יש לך? זה צדיק כמוך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתה זה לא יעלה על הדעת שאתה תהיה בגיהנום. הוא אומר להם, אין שום בעיה, אתם רוצים שאני לא אהיה בגיהנום, תעלו את כל מי שבגיהנום איתי לגן עדן. היה מסע ומתן בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בסוף אמרו לו, אתה יודע מה, אנחנו נוריד אותך, כל מי שתצליח לאסוף משם, שיבוא איתך, תעלה אותו איתך. עזב את כולם, לא השאיר שם אחד. ועלה. צדיקים, העניין שלהם דווקא לתקן בגיהנום. איך רבי נחמן אומר, מהפאות אני יוציא את מי שיגיע לאומן. מהפאות אני יוציא אותו. כוונת הדברים לומר, שלא יידח ממנו נידח. אני לא אשאיר נשמה אחת דחויה. אז מאיפה אני מעלה אותם? לא מגן עדן, אלה שהגיעו לגן עדן כבר הם שם. אני מעלה אותם דווקא מהגיהנום. איפה אני עושה את התיקון? בעולם הזה. איפה שקשה, איפה שלא מתוקן, איפה שמקולקל. איפה שיש מה לעשות, ולכן גיהנום זה אותיות מנהיג. זה התפקיד של מנהיג בעם ישראל. מנהיג בעם ישראל זה לא לשבת באיזה לשכה מפוארת ולצאת לחוץ לארץ לנאום נאומים. מנהיג בעם ישראל זה לרדת למקומות שבהם יש לתקן ולעשות את העבודה השחורה, לתקן. ללכת אל החלשים, ללכת אל אלה שקשה להם, ללכת אל אלה שאין להם. ללכת, לא אל הקוקטיילים, איפה שנעים ונחמד וקל. ללכת למקומות הלא נעימים. לא לשבת במגדלי השן עם האקדמיים, באיזה פומפוזיות כזו, כן, באיזה סביב שולחנות של כל מנה שם זה 500 שקל, 600 שקל. זה לא הנקודה, זה לא מנהיג. מנהיג זה לרדת לעם. למקום שקשה, להוציא מהגיהנום את האנשים. מגיהנום החיים שלהם. אין הכי נעמי. יעקב, אין הכי נעמי. זה אין בעיה. העיקר שהעם בסופו של דבר, העיקר בסופו של דבר לתקן פה את המציאות. לתקן, לעשות לו דירה בתחתונים. לעשות, אז זה משיח צדקנו. משיח צדקנו ידע לתקן את כולם, להלוך לפי רוחו של כל אדם. עד משה רבנו יכול היה להלוך לפי רוחו של כל אדם. אבל כרגע זה צריכה להיות השאיפה שלנו. אז אשת פוטיפר בשתי התכונות המשונות שלה, גם חוסר המנוחה וגם עזות הפנים, היא לימוד גדולה, לימוד גדול לצדיק. בזכותה הצדיק מתברר, בזכותה הצדיק משתלם, בזכותה הצדיק מתקן את עצמו ולומד לתקן את העולם. בדיוק בזכות אשת פוטיפר, בזכות התכונות האלה שלה. הוא לא היה זוכה להיות מרכבה ליסוד, כמו שהזכרתי קודם, ולא היה זוכה לכינוי יוסף הצדיק אלמלא הניסיון של אשת פוטיפר. מה שהוא זוכה למעלתו כיוסף הצדיק, לתקן את עצמו במידת היסוד, לתקן בתכלית, להיות צדיק יסוד עולם, זה בזכות מה שעומד בניסיון של אשת פוטיפר. והיא באה עם התכונות של הדוב. היא באה לחבק אותו חיבוק דוב. בהשתוקקות, בחוסר מנוחה, היא לא עוזבת אותו. היא לא מבטרת לו. היא נותנת לו להתאמץ עד מעל לכוחות האנושיים. עד לעל טבעי. עד שהוא מקבל כוח ניסי. כוח שכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. כל מה שהוא נוגע, אני עזב. כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו. ולכן זה מעניין, כי שרה, רבקה, רחל, לאה, בגימטריה עולה בדיוק אשת פוטיפר. כנגד כל האימהות. כנגד, זה לא, אני הגעתי, זה הרב גינזבורג. שרה, רבקה, רחל, לאה. בלי ולאה, לאה. שרה זה 505, רבקה זה 307, רחל 238 ולאה 36, ביחד בדיוק אשת פוטיפר.
שהיא
שקולה
כנגד ארבע
אמהות. כן. למה? כי היא העמידה בסופו של דבר את אסנת שנישאה ליוסף, שממנו משאיר בן יוסף.
איך שכל כאילו את אומרת, גויים הרי גויה, וזה
חבק חבק. אז אם ככה ברור, אם ככה ברור שאף היא לשם שמיים נתכוונה. היא, מה הייתה הכוונה שלה? כל מה שעשתה, מה התכוונה? להקים משיח בית יוסף. מה תמר התכוונה? להקים משיח בית דוד. אף היא לשם שמיים נתכוונה. באף הזה, באף שדיברנו עליו, אשת פוטיפר, תמון כל הסוד. היא לשם שמיים נתכוונה. רצתה שיוסף ישתלם ויביא את התיקון לעולם. רצה שיוסף יתקן את עצמו, יגיע להיות מרכבה ליסוד, יביא תיקון לעולם. ויוסף מציל את כלל עם ישראל, כל בית יעקב ניצל, כל בית ישראל ניצל בזכות מה שיוסף ירד למצרים ונשא משנה למלך. חטא לו את הפרנסה, כל העולם ניצל ככה. חטא לו את הפרנסה לעולם בשנות הרעב. כולם היו מתים ברעב, לכאורה. ויוסף מלמד אותנו איך ייראה משיח בן יוסף. לאו דווקא איזה אחד שלא יודע כלכלה, אחד שלא למד לימודי ליבה. זה לא המקרה. מדבר בסרטינות עכשיו, זה פשט. אחד כזה שיודע לנהל את הממלכה, לנהל את העסקים, לקנות את כולם לעבדים, כמו שנראה בהמשך הפרקים וכו'. אחד כזה שיודע לצבור את כל הבר אשר בארץ מצרים, יודע להתנהג בגינונים של מלכות. אחד כזה זה יהיה. זה נראה קלקולים, כן? זה נראה קלקולים. אשת פוטיפר וכולי. זה נראה, אבל זה לא, הדברים הם לא כפשוטם. ויש חובה שטרם הגילוי של משיח, לכאורה, לפי אחת השיטות, יש חובה שטרם הגילוי של משיח בן דוד, יתגלה משיח בן יוסף. הוא יקים את המסגרת הריבונית, הוא יעשה מעשים שמשיח בן דוד לא ראוי שיעשה אותם, כי משיח בן דוד זה התוכן לתוך המסגרת הריבונית. בינתיים צריך לפעמים לעשות מעשים שלא יעשו, כל מיני דברים לא נעימים, שתלמידי חכמים וצדיקי הדור לא היו עושים אותם. צריך שמישהו יעשה את זה. מי יכול לפעול בשיח השכה של מצרים? רק יוסף הצדיק. מי יכול לפעול בתוך מציאות שהיא כל כולה פריצות ושקר ולא יודע מה? רק יוסף הצדיק, רק מישהו מתוקן במידת היסוד שלו. שהחיבור שלו לעולם המציאות הוא מתוך רצון להמשיך שפע לדיוטות הכי תחתונות, לאנשים הכי מסכנים. מי שהאג'נדה שלו היא אג'נדה חברתית. רק אדם כזה יכול, בסופו של דבר, במציאות פה, לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. וכשאתה ממלא למי שאין לו את המקרר, שיתו כמשמעו, לא כשאתה מדבר עם דברים ברומו של עולם, תתחיל לדבר איתו עכשיו פילוסופיה. את מי זה מעניין? אם הילד שלו הולך יחף לבית ספר. לא יעלה על הדעת. ואיך כתוב על דוד המלך? דוד המלך כתוב ככה, בשמואל א', ובא הארי והדוב ונשא שמא העדר, ויצאתי אחריו והיכתיו והצלתי מפיו, גם את הארי והדוב היכה עבדך. אני מדלג קצת. ואומר דוד, השם אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי. הדוב הזה, הארי והדוב, הם הולכים יחד. צריך להינצל מהדוב כדי להגיע להיות אחרי כן המלך דוד. דוד המלך. משיח בן דוד, כדי שהוא יבוא צריך קודם להינצל מהדוב. לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. בהשתוקקות, בחוסר מנוחה, אבל חוסר מנוחה של צדיקים, לא עצבנות, לא כעס. בשלווה, ברצון לשלווה של צדיקים, ברצון לשלווה לא של רגל תחת רגל על רגל, כמו אפשר לחשוב אולי בהתחלה ממה שכתוב חפץ יעקב לשב בשלווה, זה לא רגל על רגל, זה הפוך, זה לפעול בחוסר מנוחה, בעזות פנים, כמו מנהיג לרדת עד הגיהינום אם צריך, בשביל לעזור ליהודי, בשביל לתקן את העולם. תיקון עצמי לא מספיק, חשוב לתקן את עצמי, זה התחלה טובה, אבל זה לא מספיק. יהי רצון שנזכה למשיח, לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן.
ערבית, אפשר
להתפלל?
אני
אראה לך את
יום. ערבית, אפשר להתפלל?
אני עשירי, כן?